עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל.
היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. אם זאת הפעם הראשונה שאתם מתגלגלים לפודקאסט הזה, אז הנה כמה מילים על מהותו. הרעיון שמאחורי המעבדה להגשמת חלומות הוא לסייע לאנשים לקדם את רשימת החלומות שלהם. בפודקאסט הזה תוכלו למצוא סוגים שונים של פרקים. חלק מהם הם שיחות עם אנשים מוכרים ובולטים שהגשימו חלומות ענק אשר משתפים בדרכם, אבל בעיקר משתפים במה מסתתר ברשימת החלומות שלהם. בין האורחים שתוכלו למצוא בארכיון הפודקאסט, אז אמרת אילנית, יובל המבולבל, סנדרה שדה, לירז צ'רחי, דנה ספקטור, אודטה, תום אבני ועוד ועוד ועוד. פרקים אחרים הם סיפורים של אנשים שהגשימו חלום יוצא דופן, כמו שרון איינריך שנטשה את ישראל לטובת כיבוש פריז. הצלמת ליה יפה שהמציאה את עצמה מחדש קצת לפני גיל 50, אז אמרת עדי אברהמי שהצליחה לייצר להיט גדול למרות התעלמות תחנות הרדיו ועוד. יש גם פרקים שהם למעשה שיחות ייעוץ עם אנשים שפונים אל הפודקאסט, והפרקים האהובים עליי במיוחד הם פרקי השיעורים או המונולוגים הקצרים שאחרי הפוגה בגלל המלחמה אני חוזר להקליט היום. הפרק של היום הוא למעשה הסיבה לכך שהפודקאסט הזה קיים, והוא למעשה הקראה של שני פרקים מתוך הספר הרשימה חלומות צריך לצעוק. למי שלא מכיר את ההיסטוריה של הרשימה, הנה כמה מילים. לפני 13 שנים, כשהפייסבוק היה בחיתוליו, החלטתי לעשות ניסוי אינטרנטי ולבחון את הכוח של הרשת החברתית. אז פתחתי אתר אינטרנט, קראתי לו הרשימה, ופרסמתי בו בעברית ובאנגלית 10 דברים שאני רוצה להגשים ב-400 ימים. תוך כמה שעות הסטטוס הזה הפך לוויראלי, ואנשים מכל רחבי העולם הגיבו והציעו לי סיוע בדרך להגשמת חלומותיי. את כל התובנות מהמסע הזה אספתי להרצאה בשם הרשימה, שאגב ממש ממש בקרוב, ליתר דיוק בשלישי לרביעי, חוגגת את הרצאת האלף בבית ציוני אמריקה, פרטים באתר שלי. ובעקבות הביקוש נולד הספר, שממש השבוע חוגג 10 שנים ליציאתו, ובעקבות החגיגה הזאת כתבתי גרסה חדשה, עדכנית ומורחבת, בתוספת של עוד 15,000 מילים. הספר הזה יצא עד היום ב-20 מדינות, וביניהן סין וקוריאה וארצות הברית והולנד וצרפת ובלגיה ועוד ועוד, ולמרות שמדובר בהצלחה, אני חייב לשתף בכנות שבזמן אמת לא הבנתי מה הרעש, וכמעט שלא פרסמתי את הספר הזה. הייתי אז בן 37, כשהספר עמד לצאת, וחשבתי שזה גיל די צעיר על מנת לומר לאחרים איך להגשים חלומות. אני אפילו חשבתי להוציא את הספר לאור תחת שם בדוי, לקרוא לעצמי דוקטור אלי יעקובוביץ', לא יודע, אמרתי אולי זה ימכור יותר ספרים. אתם יודעים, כל הפחדים האלה שמשתלטים עלינו וגורמים לנו לאבד את הרציונל. אבל לשמחתי, בסופו של דבר הצלחתי להשתלט על הפחדים שלי, להוציא את הספר ולגרום להרבה אנשים גם בארץ וגם בעולם להתחיל לצעוק את החלומות, כלומר לדבר על החלומות בכל רם. ברגל יציאתו המחודשת של הספר, החלטתי היום להקריא לכם שני פרקים מתוכו, הפרקים הפותחים, אז יוצאים לדרך. הפרק הראשון, הרשימה שהצילה אותי. בגיל 16 נגמרו לי החיים, לפחות כפי שהכרתי אותם עד אז. תאונה שעברתי שינתה את עולמי ואת חיי מן הקצה אל הקצה. זה קרה כשעבדתי במסעדה בתור פיקולו, אתם יודעים, העבד של המלצרים שאחראי על פינוי השולחנות המלוכלכים. באחת המשמרות שבהן קיוויתי לגרוף מהטיפ עם סכום כסף מכובד, שיאפשר לי להגדיל את העון הקטן שצברתי, כדי לממן רישיון נהיגה ובגדים ודיסקים, התבקשתי לגשת למחסן הצמוד למסעדה, ולהביא חבית כבדה מלאה במלפפונים חמוצים וזיתים. בין המסעדה רחבת הידיים והמוסת הסועדים, ובין המחסן המוס המקררים, הפריד מגרש חנייה גדול. ובמרכזו התגבשה שלולית נוזלים חלקלקה במיוחד. מלכודת צמיגית, מתערובת של שמן מכוניות, נוזלי בישול שמנוניים שהוזרמו למקום, ושאריות חומרי ניקוי שנשטפו בסופו של כל יום מרצפת המסעדה החוצה, ושהאספלט הדחוס לא הצליח לספוג. כשבועיים לפני התאונה, החליק בעל המסעדה על אותה שלולית בדיוק, וידו נשברה. כנער בעל תחושת אחריות מפותחת וראייה מערכתית, המלצתי לבוס יותר מפעם אחת לבנות על חלק ממגרש החנייה, בימת עץ שתחפה על הקרקע החלקלקה, שתאפשר לסועדים ולעוברי אורח להגיע בבטחה לרחבם ותמנע תאונות. הוא בחר להתעלם מעצתו של נער נודניק ורואה שחורות, ואולי סתם ניסה לחסוך כמה שקלים בחשבון ההוצאות. כאמור לא חלפו שבועיים, וגם אני החלקתי על אותה שלולית מדוברת ומסוכנת. תוך אלפית השנייה, מצאתי את עצמי שוכב על הארץ, חבית השימורים הכבדה התגלגלה מידיי, המכסה של הנפער והמלפפונים החמוצים התפזרו לכל עבר. בעוד אני מתעופף באוויר ומתרסק על מכסה בטון של בור ביוב. עד היום כשאני נזכר בכך, מעדד בזיכרוני כל ההתפצחות של הגולגולת שלי הנכבטת בבטון הקר, ואני מצליח לשחזר את התחושה של ראש שכמעט נעקר ממקומו ומטולטל ימינה ושמאלה, כאילו היה איזה כדור פינג פונג. המכה בעורף המדמם כאבה כל כך, שבאותם הרגעים לא הרגשתי כלל את החוותה הגורלית שחטפתי בגב התחתון. תוך שניות התקהלו סביבי אורחי המסעדה ועובדיה ששמעו את הקריאה שלי לעזרה. הם התחילו להרים אותי ולבדוק אם אני עדיין בהכרה. הונפתי באוויר בידי שלושה גברים חסונים כשעל הפרויקט מנצח ביד אחת בעל המסעדה, זרוע אחרת מגופסת מאז התאונה שהוא עבר בגלל אותה שלולית. כול מעל הרגליים, בוא נראה שאתה מסוגל ללכת, קראו לעברי. מיותר לציין שהתקשיתי לצעוד באופן עצמאי, חשתי סחרחורת עזה והקיתי פעמיים. תוך דקות הגיע למקום אמבולנס שהסיע אותי במהירות לבית החולים אסף הרופא בראשון לציון. עברתי שם סדרת בדיקות מקיפות ומהירות, כולל סדרת צילומי רנגן וסריקות נוספות של גופי. לרופא בחדר המיון אמרתי שיש לי מין תחושה של חוסר תחושה ברגליים. בהיעדר עדות לשבר ברגליים או בעמוד השדרה, שוחררתי הביתה בליווי הנחיה מהרופא במיון, לנוח ולהירגע. הוא אמר לי, תדליק סדין חשמלי, תשכב במיטה, 3 ימים והכל יעבור. הרופא צדק. תוך 3 ימים באמת הכל עבר. כל התחושה ברגליים נעלמה לחלוטין. כשהתעוררתי מהשינה בבוקר היום השלישי, גיליתי שאיבדתי את היכולת ללכת לחלוטין. הפכתי למשותק. ניסיתי לרדת מהמיטה בטבעיות גמורה, פעולה יומיומית שכולנו מבצעים בלי להקדיש למחשבה, ולא הצלחתי. ולא סתם ביהדות מברכים בבוקר את ברכת מודה אני. אנחנו מודים על השבת הנשמה לאפנו לאחר שנת הלילה, על הכוחות שברגלנו ועל היום הנפלא שלפנינו. כשניסיתי לרדת מהמיטה, התחושה הייתה מוזרה והזויה, ושוב ושוב פקדתי על המוח עמוד על הרגליים, אבל לא הצלחתי לבצע את הפעולה הפשוטה והיומיומית. צבעתי את הרגליים שלי ולא הרגשתי כלום, שרטתי אותן בציפורניים שלי ושום תחושה. הרמתי עט שהיה זרוק על הרצפה ליד המיטה ונעצתי את השפיץ בבשר החי. הרגל דיממה, אבל לא הגיב על הכאב. אמא, אמא, אני נכה, אני לא מסוגל לזוז, צבחתי לעבר חדרה של אמי. אמי תמר התייצבה ליד מיטתי, תנסה ללכת, תנסה לעמוד, בטח נרדמה לך הרגל, היא אמרה מתאמצת לשמור על הפסון, אבל בלי הצלחה יתרה. ראיתי את העיניים שלה מבועלות. היא רצה לחדר האמבטיה, חזרה עם תיק האיפור הצבעוני שלה, שלפה מתוכו פינצטה לסידור הגבות והחלה לצבות אותי. את הבעונות, את הרגל, את הקרסול, היא טיפסה במהירות עד לירך, אבל אני לא הרגשתי כלום. תוך דקות ניסיתי בזרועות של שכן טוב לב שגר בקומה מתחתנו, הוא נסע אותי מהמיטה שלי אל המכונית ושלושתנו דהרנו אל בית החולים וולפסון, הקרוב לביתנו שבבת ים. תחילה הופניתי לחדר המיון לצורך אבחון ראשוני, רופא חמור סבר בדק את רגליי בפטיש של רפלקסים, ולאחר סדרת בדיקות ארוכה שנערכה לאורך כל הלילה, הוא הבחן חוסר תחושה מוחלט ברגל ימין וכ-60% חוסר תפקוד ברגל שמאל. מובן שבמצב הזה לא יכולתי לעשות דבר, לא ללכת, לא לקפוץ וגם לא לעמוד על רגל אחת. החשד המיידי, פגיעה בחוליות עמוד השדרה. לאחר כשעתיים שבמהלכן נבדקו רפלקסים נוספים, הופניתי למחלקה הנוירולוגית של בית החולים, ובה ביצעו בי סדרה בדיקות מאוד מאוד מקיפה. שוב חבטו בי בפטיש של רפלקסים והעבירו לאורך רגליי זרמים חשמליים שהיו אמורים לגרום מקצוצים ולעורר תחושות, והמשיכו בסדרה ארוכה של בדיקות פולשניות כדי לגלות עד לאן השיתוק הגיע. שלושה רופאים מלווים בחבורת סטאג'רים סקרנים הגיעו לבחון את המקרה שהפך לשיחת היום במחלקה. כשבחנו עם העצבים מגיבים והעבירו מקל לבדיקת משטח גרון לאורך הרגליים, המפסעה ואיבר המין כדי לבדוק אם השיתוק חצה את גבול האגן והגיע לאיבר המין, התברר שלא. שם הכל ממש בסדר, תודה שהתעניינתם. בתום לילה ארוך מאוד של בדיקות, הרופאים היו מאוד מתוסכלים. צילומי הרנגט לא העידו על שבר בעמוד השדרה וכעת לא היה להם הסבר מוחץ לקביעה שלקיתי בשיתוק, וגם לא השערה מתי הרגליים יחזרו לתפקד, אם בכלל. מה שכן הם הצליחו לזהות זה תזוזה קלה של החוליות התחתונות בעמוד השדרה, מה שכנראה יצר לחץ על העצבים. כמעט חודשיים שכבתי בבית החולים, מוקף בבני משפחה ובעיקר בחברים וחברות לכיתה, עד שלבסוף לא היה טעם להישאר שם, והגיע זמני ללכת הביתה. ללכת? ליתר דיוק להתגלגל בכיסא הגלגלים, שעליו עברתי במהלך האשפוז והוא הפך לרגליים החדשות שלי. בדיעבד התברר שהרופאים תכננו את תקופת האשפוז וההסתגלות לכיסא הגלגלים כסוג של הכנה לקראת החיים החדשים שלי, חיים של נער נחל לצמיתות בן 16. בשלב מסוים הרגשתי שהרופאים אמרו נואש, שכבר איבדו כל תקווה למצוא פתרון למצב הגופני האבוד שאליו נקלעתי. עד ליום השחרור אמנם המשיכו להעביר זרמים חשמליים ברגליי, בניסיון לגלות השפעה על מערכת העצבים שלי או שיפור במצב, אבל כנראה להם הרבה יותר קל להושיב אותי בכיסא גלגלים ולהודות שהרימו רגליים, ידיים וגם רגליים. אולי כל ההמולה הקבועה בחדרי עמוס המבקרים הצעירים והרועשים הכבידה על החולים האחרים ועל הצוות הרפואי שהעדיף פשוט לשלוח אותי הביתה. לבית החולים לא שבתי, גם לא לבית הספר. הייתי תלמיד כיתה י"א במגמת תיאטרון, שהנחמה היחידה שלו במצבו החדש הייתה העובדה שהוא פטור מהכנת שיעורי בית במקצועות כמו פיזיקה, כימיה, שתיאבתי, ומלימוד אינטנסיבי למבחנים. עד מהרה עברה הפעילות החברתית מחצר בית הספר לחדרי הקטן ברחוב זמנוף 9 בבת ים. משמונה בבוקר עד אחרי חצות הגיעו אליי חברים, לכיתה, בהמשך גם חברים לשכבה ולבית הספר שבאו לבדר ולהתבדר. לעתים הם הצטופפו סביב הכיסא הגלגלים שלי או לצד המיטה שלי, הם היו 10 או אפילו 20 מבקרים בו זמנית, אלה היו ימים מצחיקים ועמוסי חוויות, ראינו ביחד סרטים בטלוויזיה, ריחלנו על כל העולם ופיתחנו תחביב אווילי לעבוד על אנשים בטלפון. בשלב מסוים לאחר שמציתי את עניין הבטלה וההיעדרות מהלימודים בתיכון וסבתי מהאהבה שהוא רפה עליי, נאלצתי להסתכל למציאות ישר בעיניים. למרות הניסיון המודע והלא מודע שלי להדחיק את העובדה שהפכתי לאדם נכה, החיים סיפקו לי שפע של תזכורות יומיומיות למצבי החדש. החברים הקרובים החלו ללכת למבדקים ראשונים לקראת הגיוס לצבא, שקעו בהכנות לבחינות הבגרות, תכננו את הטיול שלהם לאיי יוון בחופשת הקיץ הקרובה, התאהבו לראשונה, כמצופה מבני גילנו, והביקורים שלהם אצלי הלכו והתמעטו. אני לעומתם נשאבתי לעולם שכולו חולי וזקנה. פיזיותרפיה בחברת קשישים ששברו את אגן הירחיים, ואנשים שלקו בליבם, איבדו יכולת פיזיולוגיות, והיו צריכים לחזור לתפקוד. ואם זה לא מספיק, אז זריקות הקורטיזון שקיבלתי על בסיס קבוע, ניפחו את גופי ועיוותו אותו. לא ככה תכננתי לבלות את גיל הנעורים. לפעמים אני נשאל אם שקעתי בדיכאון באותה תקופה. התשובה שלי קצרה וחדה. לא היה לי זמן לשקוע בדיכאון, כי הייתי שקוע בתכנון העתיד שלי. מתוך שימום, אבל בעיקר מפני שקיוויתי כל כך לשוב וללכת, וגם האמנתי בכל ליבי שזה יקרה. לקחתי מחברת שורות זנוחה מבית הספר, הפכתי אותה לצד הלא משומש, הענקתי לה את הכותרת הרשימה. והתחלתי לרשום לעצמי תוכניות להמשך אותה שנה. כתבתי לעשות בגרות בתיאטרון, להתנשק בפעם הראשונה, שיקנו לי מחשב, לנצל את הזמן בבית ולכתוב ספר, לנסוע עוד פעם ללונדון הפעם עם סבא וסבתא, להופיע במחזמר, לטפס על החומה הסינית, רצו עם סבתא סופיה, שמתעניינת בתרבות הסינית וחולמת להגיע לסין, לעבוד בעיתון ולכתוב שם טור אישי, לשחק בסדרת טלוויזיה כמו אופרות הסבון האמריקאיות שאני רואה בכבלים, להקים עסק שקשור לאומנות. תוך דקות התמלא העמוד בכתב יד קטן וצפוף באין ספור יעדים, משימות וחלומות. בהתחלה עוד ניסיתי לכתוב דברים בהתאם למצבי הבריאותי, אחד מהרה נסחפתי לרשימה ללא גבולות ובעיקר ללא הגבלות. הרשימה שלי עזרה לי לרגעים לשכוח מיותי מוגבל ומרותק לכיסא. הרשימה שלי מילאה אותי בתקווה לעתיד לבוא. לאחר שמילאתי שני עמודים בחלומות ובמשימות שאני שואף לממש את גיל 17, פתחתי עמוד נוסף שהוקדש לגיל 18, ואחריו לגיל 19, וכך המשכתי עד העשורים השלישי והרביעי של חיי. בתוך פחות משבוע הייתה לי מחברת גדושה בתוכניות, בחלומות וביעדים להגשמה. בכל פעם שעלה בי רעיון ליעד, למשימה או לחלום, הוספתי אותו בתחתית הרשימה הקיימת, בטווח הגילאים הרלוונטי. בעמוד של גיל 40 לדוגמה, כתבתי לעצמי לרכוש דירה, במזומן. כבר אז הבנתי שעניין המשכנתא בעייתי ומכביד, ושעדיף לנסות לחסוך מראש את סכום הכסף המיוחל. בתום 3 שנים מיום כתיבת השורות האלה, אני אהיה בן 40. אני עדיין עובד קשה מאוד כדי להגשים את היעד ההוא שהגדרתי לעצמי לפני 20 שנה. יום אחד הגיע לבקר אותי אחת המורות האהובות עליי. היא הסתכלה על המחברת הפתוחה שנחל שרפרף ליד המיטה, ותעתה מה אני משרבט בה ומה כתבתי בעשרות הסעיפים שהצטברו לאורך הדפים. שיתפתי אותה ברעיון שמחורי הרשימה שלי והגשתי לה בגאווה את המחברת. היא פתחה אותה וקראה בכל רם חלק מהסעיפים. המורה שלי ביקשה להבין מה המניע מאחורי כל סעיף וסעיף ברשימה, וככל שהסברתי לה והפלקתי בדמיוני ובחלומות שלי, החיוך הקטן שלה נעשה עצוב יותר ויותר. לא יכולתי להתעלם מהלחלוכית שעלתה בעיניה, ובעיקר אני זוכר עד היום את הבעת פניה, שאמרה הכל ללא מילים. מסכן הילד. לא רק שנפגע בעמוד השדרה, עכשיו הוא גם נפגע במוח, מנותק מהמציאות. זו הבאה שעלתה על פניהם של כל מי שביקשו להציץ במחברת שלי, וגילו בה רק דמיונות של נער פנטזיונר, עיוור למציאות ושוגה בחלומות שכנראה לא יזכה להגשים. אז עוד חשבו שאי אפשר להופיע במחזמר, כשיושב בכיסא גלגלים. אגב, מאז הסדרה המוזיקלית גלי הוכיחה את ההפך, כששילבה דמות של נכה בין תלמידי הכיתה, וכך גם הוכיח השחקן האמריקאי דרל מיטשל, שנפצע בתאונת אופנוע בשנת 2010, ועדיין ממשיך לשחק כשהוא ישוב על כיסא גלגלים. לטפס על החומה הסינית או לטוס ללונדון, גם לכתוב בעיתון זו משרה שדורשת נעלות ועצמאות ולכן איננה ריאלית. עם מגבלה רפואית כמו שלי ברור שאי אפשר לעבוד, להרוויח כסף, להקים עסק או לרכוש דירה במזומן. אבל אני רציתי להאמין שכך או אחרת אקשים את כל החלומות שלי. לימים אגב סימן טבעי ענקי ומספק לצד רובם מכריע של הסעיפים. בסופו של דבר, לאחר תהליך שיקום ארוך ומתסכל שנמשך יותר משנה וחצי, וכלל טיפולים אינטנסיביים, כואבים, באזורי גוף שבהם כן הותרה בתחושה, וכעבור אלפי שעות של מחשבה בכיסא הגלגלים, שבהנחן דמיינתי וראיתי בעיני רוחי איך אני עומד על רגליי, תרתי משמע, ולימים אף מתראיין על סיפור ההגשמה שלי וההחלמה שלי, חזרתי ללכת. זה לא התרחש כמו בסרטים בהוליווד, בהם קם פצוע מלחמה וחוזר ללכת בענף רגע אחד של נס שמימי. זה היה תהליך ארוך מאוד, מתיש, מתסכל במיוחד. בדרך נאלצתי לספוג מבטים טועים ומרחמים מעיני העוברים ושווים ברחוב, שראו את חבריי הצעירים דוחפים אותי בכיסא הגלגלים. אני זוכר עד היום את הקשישה שיצאת לנו בקניון, הניחה ללא רשות את ידה על הראש שלי וברכה אותי באריכות ימים ובבריאות. וכך בהדרגתיות איטית ומייסרת, עברתי מכיסא הגלגלים להליכון קשישים, שלרגליו כדורי טניס מונעי החלקה, ממנו התקדמתי לזוג קביים, עד שסוף סוף הצלחתי לצעוד על רגליי. לעולם לא אשכח את היום שבו יצאתי לראשונה מביתי, אל ביתו של חבר, שהתגורר 10 דקות הליכה מהבית שלי. זה היה מוזר, זה. אני זוכר את עצמי פוסע ברחובות של עיר יולדתי, מכוון את עצמי קדימה, ואיכשהו מתקדם דווקא באלכסון. למוח שלי נדרשו כמה דקות טובות לחזור, וחלק פקודות לרגליים באופן מלא. דפקתי בדלת, והחבר פתח לי אותה. חיבקתי אותו, הוא הכניס אותי בטבעיות לחדר שלו, ורק כעבור דקה הוא קלט שאני עומד מולו על רגליי, וצרח מהתרגשות. כשהרופאים שטיפלו בי התבשרו שחזרתי ללכת, הם לא ידעו להסביר מה קרה. חלקם טענו שמדובר בתופעה רפואית שנקראת רגל שמוטה, דרופפוט, סוג של שיתוק, לעתים זמני, שנוצר מלחץ של חוליות על מערכת העצבים. היו גם רופאים שמלמלו באוזניים שלנו את צמד המילים נס רפואי. והיו גם אנשים ובני משפחה שבחרו להאמין בהשפעתם הטובה של שמנים ומשכות פלא שנמריחו על רגליי או בשלל הקמאות שקיבלתי מרבנים שקישטו את כיסא הגלגלים שלי. כך או אחרת, בימים הראשונים של האביב, כמעט שנה וחצי אחרי התאונה היא, חזרתי ללכת וחזרתי לחיים. בהיעדר הסבר רפואי משכנע לשאלה מה גרם לי לשוב וללכת, אימצתי תשובה משלי, ואותה הענקתי לכל השואלים. הרשימה. הרשימה שכתבתי עם כל מאות החלומות שרציתי להגשים, היא זאת שגרמה לי לחזור וללכת. היא הציבה בפניי יעדים, ומילא אותי בתקווה ששום דבר לא ימנע ממני לעמוד על הרגליים ולהגשים אותם. אני מאמין ויודע שהרשימה שלי היא זו שעזרה לי להתרומם מהייאוש. לפעמים אני נשאל, ואם היית נותר על כיסא גלגלים, עדיין היית מגשים את כל החלומות שלך? היום אני כבר יודע להשיב שהתשובה היא ללא ספק כן. לא הייתי מאפשר למגבלה שלי לעצור אותי מלהגשים את החלומות מהמחברת. ואגב, אני לא לבד. מספיק להסתכל על כל כך הרבה אנשים מעוררי ההשראה בארץ ובעולם, שמשתתפים באולימפיאדת הנכים, או להזכיר את המדען הבריטי סטיבן הוקינג, שסבל ממחלת ה-ALS, ולא רק שהגיע עד גיל 76, הוא גם חקר, חידש, כתב ספרים, והרצה ברחבי העולם, או שחקן הקולנוע כריסטופר ריב, שגילם במקור את דמותו של סופרמן, שנפצע כשנפל מסוס דוהר, הפך למשותק, ומאז פתח קרן שמטרתה למצוא דרכים להקל על חייהם של אנשים משותקים, כתב 2 ספרים ואף ביה מספר סרטים, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות. אני באמת מאמין שכשיש לנו מטרה ברורה ומסומנת, שאנחנו כמהים להגיע אליה, שום דרך איננה ארוכה או בלתי אפשרית. אני עובר אל הפרק השני, שנקרא המתנה של חיי. כשאני מספר את סיפור התאונה לאנשים שאני פוגש, כמעט תמיד אני נתקל באותה הבעת פנים של זעזוע משולב ברחמים. רחמים על כמעט 2 שנים שאיבדתי מנעוריי, וזעזוע על הקשיים הרבים מספור שנאלצתי לחוות בגיל כה צעיר. בתגובה אני תמיד מחייך ומספר להם שאני מתייחס לתקופה היא בגישה אחרת, ושלמעשה זו הייתה אחת התקופות המאושרות בחיי. הגשמתי את חלומו של כל תיכוניסט. נשארתי בבית, לא הלכתי לבית הספר. היו לי חיי חברה עשירים במיוחד, בידרתי את עצמי באמצעות צפייה בטלוויזיה וקריאת ספרים, ובעיקר רשמתי רשימות. היו לי חודשים רבים לתכנן את העתיד שלי. זו פריבילגיה שרק מעטים זוכים לה, ובוודאי בימינו. מתי נתקלתם בעידן עמוס הגירויים והצפצופים, שבו אנחנו חיים בבני נוער שיושבים ספונים בחדר ליד שולחן הכתיבה, ומתכננים לפרטי פרטים את עתידם המקצועי והאישי? הרי קצב החיים המהיר, הצפצופים, האינסופיים, נטפליקס, טיק טוק, אינסטגרם, לינקדין, אמזון פריים, אפל טיווי, יוטיוב, פודקאסטים, שלל אפליקציות, נלחמות על תשומת הלב שלנו, ועומס המטלות מונע מאיתנו לתכנן אפילו את מה שנעשה מחר. כשאני מסתכל לאחור, אני מכנה את התקופה היא המתנה של חיי. מדוע המתנה? כי כבר מגיל צעיר יחסית זכיתי להבין משהו על שבריריות החיים, על כך שהגורל יכול להתהפך עלינו תוך שניות. הרי רגע לפני שהחלקתי לאותו כתם שמנוני, הייתי נער נמרץ עם המון תוכניות אישיות ומקצועיות, ורגע אחר כך הייתי נכה ומוגבל שעתידו לוט בערפל. היום אני יודע שלתובנה הזאת מגיעים בדרך כלל בשלב מאוחר יותר בחיים. אמנם למרבה הצער, כולנו בשלב כזה או אחר בחיים נתקלים במוות, במחלות ובטרגדיות, אבל כל עוד האסון לא מגיע עד לפתח ביתנו, אנחנו לא באמת מפנימים עד כמה החיים הם דבר שברירי, פריך והפכפך. בשנת 2019, כאשר פרצה מגפת הקורונה העולמית, שמהר מאוד שיתקה את העולם שנכנס לתקופות סגרים ממושכות, רבים מבני האדם חוו על בשרם את העובדה שהחיים יכולים להתהפך ולהשתנות ברגע אחד. מובן שרוב האנושות גם שכחה את המסר הזה ביום שבו דעכה המגפה. כולנו חזרנו למסלול המהיר של החיים. לפעמים אנחנו מחמיצים את התובנות ומתנות התודעה שהחיים שולחים אלינו. לדוגמה, יש לי מכרה כבת 35 שחלתה בסרטן פעמיים תוך 10 שנים. המחלה תקפה אותה באכזריות ושתקה אותה מפעילות למשך חודשים ארוכים בכל פעם. אף שבעיניי מדובר באישה מצליחה ומוערכת בתחומה, היא אף פעם לא מרוצה מהישגיה ומחייה. דומה ששכחה את התקופה הקשה שעברה, וחייה עוברים עליה בחוסר סיפוק, בהתבוננות בדשא של השכן, ובהשוואות מיותרות של הישגיה, לעומת אלה של הזולת. באחת מהשיחות שלנו אמרתי לה, החלמת פעמיים מסרטן, תאריכי את מה שיש לך ביד. היא שמעה את דבריי, אבל לא הייתה באמת קשובה למשמעות. היא לא רק השקיעה פחות אנרגיה בגינה של האחרים, והתעסקה יותר בטיפוח הערוגות שלה עצמה, היא הייתה מבינה שיש לה גינה מאוד פורחת ורחבת ידיים. אני כאמור למדתי על בשרי בגיל מאוד צעיר את כמה החיים הפכפכים ושבריריים. כשחזרתי ללכת, איבדתי במחברת ההיא, שעברה אחר כבוד לארגז הפתקים ומכתבי האהבה הסודיים שמתחת למיטה שלי. החלטתי, כל עוד אני כאן, על פני כדור הארץ, אני אמשיך להקות בברזל בעודו לא עת. ובסופו של דבר, הוציא אל הפועל את כל החלומות שלי, כן, את כולם. את החלומות הקטנים והגדולים, את הגרנדיוזים הריאליים והמופרכים, הגלויים והכמוסים, המכובדים והשטותיים, השגרתיים והנועזים, האישיים, המקצועיים, הזוגיים והמשפחתיים, המקומיים והעולמיים. החלטתי ששום דבר לא יעמוד בדרכי אל עבר הגשמת החלום. לא הספקנות של הסביבה, לא שיקולים כלכליים, ולא תשובות שליליות שאקבל מאחרים. ונתקלתי בהמון כאלה. אני בטוח שגם אתם. החלטתי שיחיה כל יום כאילו הוא היום האחרון בשארית חיי, שאסמן וי על כל אחד ואחד מהסעיפים ברשימה האינסופית שלי. אגב, על מרביתם באמת סימנתי אות ניצחון. הייתה לי זוגיות ראשונה מיד אחרי שהחלמתי מהתאונה, בדיוק כמו שרציתי, ובמסגרתה גם חוויתי את הנשיקה הראשונה שלי. ועוד כמה דברים. רגע לפני הגיוס לצבא הספקתי לטוס ללונדון עם סבא וסבתא שלי, זה היה אחד הטיולים המקסימים שלי בחול, ולשנינו יש זיכרונות מדהימים עד היום. עשיתי בגרות בתיאטרון, אגב, גילמתי חייל נכה, קיבלתי 100, הבוחנים טענו שאני מאוד מחובר לדמות, לא רק יודעים שאני באמת נכה. אחרי לימוד המשחק השתתפתי במחזמר סלח שבתי לצד השחקן זאב רווח, התחלתי לעבוד ככתב צעיר במקומון חולון בת ים, וגם קיבלתי טור אישי על חייו של נער צעיר, קניתי מחשב מהכסף שהרווחתי בעיתון, וטיילתי על החומה הסינית. תקופת המתנה של חיי העניקה לי אין סוף מתנות. בספר הזה, הרשימה, אני מקווה להעביר הלאה את המתנות ובעיקר את התובנות הללו. בספר הזה אני מתכנן לקחת אתכם למסע מחשבתי ואישי, גם מבלי שיצטרכו לחוות רגע מכונן ודרמטי בחיים שלכם, או לבלות ולו רגע אחד בכיסא גלגלים. אני מקווה להעניק לכם חומר למחשבה ממסע הרשימה שעברתי במהלך חיי, ולאפשר לכם להכיר בקרוב את דרך החיים שסייעה לי, כמו לרבים אחרים, להגשים חלומות. מטרתי היא שבסוף התהליך הקריאה והכתיבה תהיה לכם ביד רשימה מדויקת ומזוקקת של חלומות שאתם מעוניינים לנסות להגשים בשנה הקרובה ובשארית חייכם. הספר הרשימה הוא לא ספר רוחני, אף שהמונח רוחניות קשור לעתים ביצירת יש מעין. אני מאמין גדול ביכולת שלנו לברוא את המציאות שלנו. הספר הזה הוא פילוסופיית חיים ושיטת עבודה. הוא מדריך מעשי שיספר לכם סיפורי ההגשמה של אלפי אנשים שיכולו לכתוב רשימות, אנשים שפגשו במסע שלי במקומות שונים בעולם, ובאמצעות הרשת החברתית ובראשן פייסבוק ואינסטגרם. בחרתי שלא לכלול בספר הזה מספרים או מחקרים, מכיוון שניתן לאתר אותם בקלות בגוגל. בספר הזה תמצאו סיפורים מעוררי השראה ולא מעט תובנות שצברתי במסע הרשימה מאז שנת 2010, ומקריאתן של עשרות אלפי רשימות של אנשים פרטיים, ארגונים וחברות מכל העולם. אם אתם טועים איך נראים ומתנהלים חיים לצד רשימות, חדר העבודה שלי ברגעים אלו ממש מצופה בארבע לוחות שם ענקיים, ועליהם שלל רשימות וסעיפים שונים, כאילו הייתי איזה מדען מטורלל הקלו במעבדה. יש לי המון מחברות גדושות בהמון המון רשימות ורעיונות, ואני הולך איתם לכל מקום. אגב, לא מדובר רק ברשימות מקולת, ברשימות של סידורים בירוקרטיה, אלא באוסף של יעדים שאני רוצה לכבוש וחלומות שאני מתכוון להגשים. רשימות מהסוג שמנהלי חברות ענק ואנשי צבא מכנים בשם המקצועי, תוכנית תקופתית, אלא שמיועדת בעיקר לחיי הפרטיים. איך נראות הרשימות האלה? האם הן רעותות או מקושקשות? האם יש בהן סימני מחיקה וחרטה? אני חייב להודות שכן. מדובר ברשימות חיות ונושמות, כאלה שמגיבות לכל מה שקורה ומתחדש סביבי, כאן ועכשיו, ועוד מעט. החלומות שלי לא חקוקים בסלע, אלה חלומות שאני מעדכן ומשייף שוב ושוב, בהתאם להישגים שכבר השגתי, וכמובן, בהתאם לתקלות שקורות בדרך, ויש לא מעט שכאלו. או כשנדמה לי שיש להגביע את הרף, גם של ההתרגשות וגם של ההישגים, ובעיקר כשאני מרגיש שהגיע הזמן לנסח חלומות חדשים. האם יש זמנים קבועים לעריכת רשימות? שמתי לב שאני תמיד אוהב לכתוב רשימה בערב יום הולדתי. רשימה נוספת אני כותב בחופשה השנתית שלי, שנמצא במצב צבירה של רוגע, שקט ומוח פתוח, ועוד אחת במוצאי יום כיפור. אני מעדכן אותן כשאני מרגיש תקוע מבחינה אישית או מקצועית, ובתקופות של נפילת מתח או התרופפות אנרגטית. מאחר שמרבית הרשימות שלי מצליחות לצאת לפועל, ברור לי שאני אמשיך לכתוב רשימות גם בשנים הבאות, וגם את בנותיי אני מחנך לעשות בדיוק אותו דבר. ואני גאה לומר שאני כבר מצליחות להגשים לא מעט חלומות למרות גילן הצעיר. אף פעם לא מאוחר להגשים חלומות, ובוודאי שלא מוקדם בכדי לכתוב אותם. אני מזמין אתכם להניח בצד את כל המחסומים, הפחדים, הדעות הקדומות והציניות, לקנות מחברת יפה במיוחד וכלי כתיבה. מותר לכם לשרבט בעותק הספר שלכם ובמחברת שלכם כל מה שבא לכם, משפטים, רשימות, רעיונות. אני מקווה שהספר, הרשימה, יעניק לכם תעוזה ואומץ ללכת בעקבות הלב ובעקבות החלומות שנולדתם להגשים. כל כיבוש של פסגת אר מתחיל בצעד קטן של המטפס, ואני מזמין אתכם להתחיל את הצעד שלכם ממש עכשיו. אז זה היה הפרק הראשון והפרק השני, ואגב, אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט, אז אני מזמין אתכם להאזין לפרק הראשון, הראשון, הראשון שהקלטתי, שבו אני מסביר איך מייצרים רשימת חלומות, ואפרופו לטפס על הרים, אני גם מזמין אתכם להאזין לפרק מאוד מיוחד עם מטפסת הרים, שכבשה את האברסט, הישראלית הראשונה שכבשה את האברסט, שמה הוא דניאל וולפסון, ויש פרק איתה שבו היא מספרת על איך היא כבשה את האברסט, וגם איך היא בעצם משווה כמטאפורה, שהחיים מלאים בפסגות שצריך לכפוש כל הזמן. הספר הרשימה יוצא ממש השבוע לחנויות הספרים, גרסת העשור, הגרסה הגדולה והמורחבת, ואם אהבתם את הספר הזה, תוכלו למצוא אותו ואת שאר הספרים, ספרי ההמשך, הרעיון, ההזדמנות והספר החדש, הפריצה, בחנויות הספרים וכמובן באתר שלי. באתר שלי גם תוכלו למצוא מידע על לוח ההרצאות, הכוללת ההרצאות הרשימה, ההזדמנות, שנת המתנות, קורס הכתיבה שלי, מחללים את המקלדת, הסדנה לבניית הרצאות שונה לשם הרצאת חייך, וקורס דיגיטלי מומלץ מאוד שבו במשך 5 שעות, זה מחולק לשיעורים קטנים, אני מנחה איך כותבים רשימת חלומות, אבל בעיקר איך מייצרים תוכנית פעולה לרשימה. זה נקרא המעבדה להגשמת חלומות. כן, כשם הפודקאסט הזה יש גם קורס דיגיטלי. אז בתור מאזינים ומאזינות הדוקים, קבלו גם קוד הנחה לאתר שלי, אם בא לכם לרכוש משהו מהספרים, או את אחד הקורסים או ההרצאות, פשוט תזינו את המילה תודה, כקוד קופון, תקבלו הנחה על כל המוצרים. והכי חשוב, אם התחברתם לרעיון הרשימה, אני ממליץ לכם לאמץ אותו, לכתוב רשימת חלומות ולצעוק אותה עכשיו, ממש היום, בפייסבוק שלכם, או באינסטגרם שלכם, או בטיקטוק שלכם, או בלינקדאין שלכם. אני מבטיח לכם שהעולם יגיב. בואו נהיה עולם שמבקש עזרה, ובואו נהיה עולם שמעניק עזרה. אנחנו נהיה ככה עולם הרבה הרבה יותר טוב. אם אהבתם את הפרק הזה, אנא הפיצו אותו לכל עבר, ניתן למצוא אותו בספוטיפיי, אפל, יוטיוב, גוגל ועוד. דרגו את הפרק הזה, בכלל דרגו את הפודקאסט, כדי שהוא יהיה במקום גבוה בדירוגים והאזנות, וכמובן אשלימו את כל הפרקים שהחסרתם במיטה ורק עכשיו נחשפתם לפודקאסט שלי. נתראה בפרק הבא.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.